שלום, אנחנו ממשיכים בלימודנו המרתק בספר בראשית, בפרק למד זין, בפסוק למד בית, שלפי הבנתי כבר למדנו אותו. וישלחו את כתונת הפסים ויביאו אל אביהם ויאמרו זאת מצאנו הקרנה הכתונת בנך היא אם לא, ויקירה, ויאמר כתונת בני, חיה רעה אכלת הוא, טרוף טורף יוסף. הסיפור הזה הוא בעצם, הסיפור הזה שמוכרים לו האחים שיוסף נטרף, הוא בעצמו לפי פשט הפסוקים הסיפור שהם מאמינים בו. כלומר גם הם סבורים שיוסף טרוף טורף. שהרי לא מצאו אותו בבור אחרי שהמדיינים הוציאו אותו משם. והורידו אותו, ומכרו אותו לישמלים, אשר הורידו אותו מצרימה. בעצם יוצא שהאחים, אף על פי שרצו למכור את יוסף, לא עלה בידם למכור אותו, והם סבורים שהוא נטרף. זאת אומרת שיש פה אי הבנה, שתצטרך להתמודד עם מספר פסוקים בהמשך, כמובן. פסוק למד דלת. ויקרא יעקב סמלותיו, וישם שק במותניו, ויתאבל על בנו ימים רבים. כן.
לגבי הפשע של הפסוקים של באמת הם האמינו לזה שחיה רעה אכלה אותו, הרי הם מחבלים בראיות, הם לוקחים את הסמל, את הבגד שלו, שם עליו דם, ובוקרים אותו, נכון? נראה כאילו הם עושים...
לא הבנתי את השאלה.
השאלה היא... מוצאים שאת הפסוקים
שבאמת האמינו
בזה, כי רואים שהם עושים הכל כדי
שניצור את המצב
שזה
נראה
ככה, אבל זה לא...
אני לא מבין, הרי זה כתוב במפורש. תסתכל בבקשה עוד פעם, בפסוק כ"ח. ויעברו אנשים מדיינים סוחרים וימשיכו ויעלו את יוסף מן הבור, וימכרו את יוסף לישמעאלים ב-20 כסף ויביאו את יוסף מצרימה. פסוק כ"ט, וישוב ראובן אל הבור. והנה אין יוסף בבור, ויקרא את בגניו, וישוב אליך, ויאמר הילד איננו, ואני ענה אני בא. כלומר, הם סבורים, אם כן, שיוסף נעלם. אז מה הם עושים כדי להמחיש את הדבר לאב? הם מייצרים איזושהי סצנה, איזושהי מין ראיות שתומכות בידיעה הזאת. כי הרי יש להם בידיהם הכתונת. הם רוצים להמחיש לאבא מה קרה. במיוחד שאם יום אחד הוא ימצא את הכתונת אצלם, והכתונת בלי דם ולא קרועה, ישאל אותם איך זה הגיע אליכם. אפשר לזרוק את הכתונת, או אפשר, הם רוצים לשמור את הכתונת, ולהשתמש בזה כדי להמחיש לאב מה קרה. זה הכל, דברים פשוטים. עכשיו, ויקרא יעקב סמלותיו, אני קורא פסוק למד דלת. וישם שק במותניו, ויתאבל על בנו ימים רבים, ויקומו כל בניו וכל בנותיו לנחמו, וימיין יתנחם, ויאמר, כי ארד... אל בני אבל שאולה. ויבק אותו יעקב. אתם אומרים שלא כתוב אצלכם יעקב. גם אצלי לא. כתוב אצלי ויבק אותו אביו. אביו של מי? אביו של יצחק? אביו של יעקב, אתה מתכוון. כן, אביו של יעקב, כך אומר רש"י, גם הוא בכה, כי הרי הוא היה בחיים, ויבק אותו אביו. על מה יצחק בוכה? אומרים חז"ל, יצחק בוכה על זה שיעקב בוכה. כי הרי יצחק ידע את האמת, ידע שיוסף חי, אז לכן הוא רק בוכה על זה שיעקב בוכה, זה מצייר אותו. עכשיו, מה הדבר הזה אומר? זה אומר שבכל מיני תהליכים מסובכים חייבת להיות איזושהי אישיות שיודעת את סוד העניין. אבל האישיות הזאת לא מגלה. למה שיצחק לא יגיד ליעקב, הנה, יוסף חי, אני יודע, ברוח הקודש. אז מדוע הוא לא אומר לו? כי התהליכים צריכים להיעשות. כן, מעין מה שאנחנו רואים למשל בכתבי הרב קוק לגבי מלחמת הקודש והטבע. נציגי הקודש ונציגי הטבע נלחמים זה בזה. בעברית שלנו היום, דתיים וחילונים. אומר הרב קוק, הצדיקים העליונים, הם יודעים את הסוד של הדבר הזה. כן, הם רואים את אלה נלחמים באלה ואלה נלחמים באלה, ויודעים שאף אחד לא יצליח, כי כל אחד מייצג איזשהו ניצוץ של אמת, שהם צריכים להתאחד וכו'. אבל מה? כשאתה רואה את זה בשטח, זה כואב. אז זה כואב, ואייב כותו אביב. ברור? זה כלל גדול לגבי תהליכי גאולה בכלל, שהאב טיפוס שלהם הוא המהלך הזה של גלות יוסף וגאולת האחים. והמדנים מכרו אותו אל מצרים, לפוטיפר, סריס פרעו, שר הטבחים. עכשיו, יוצא לפי זה שהפרשה היא התיאור של נפילתו, ירידתו של יוסף, וגם נפילתו וירידתו של יהודה. בעצם אפשר לומר, שניהם יורדים, עם הבדל אחד. אם נסתכל בפרק למתחת פסוק א', נאמר כך, ויהי בעת ההיא וירד יהודה. אם נסתכל לרגע אחד בפרק למתת פסוק א', דבר שהוא חריג שאנחנו מדלגים אל פסוק מאוחר. פרק למתת פסוק א', ויוסף הורד מצרימה. כלומר במקביל זה יורד וזה הורד. ההבדל הוא מאוד בולט. יהודה יורד באופן יזום, וירד יהודה, ויוסף יורד באופן כפוי, הורד. כן? זה לא אותה ירידה. כנראה שאסור לירידה של יוסף להיות יזומה, אף על פי שהיא נדרשת, אבל אם יוסף ירד מיוזמתו, זה יהיה חמור מאוד, ייתכן שגם לא יעלה לעולם. ולכן התהליכים שמתרחשים אצל יוסף, הם תהליכים חשובים שלא מדעתו. מה שאין כן אצל יהודה, הירידות יזומות מתוך הידיעה שאפשר גם לתקן אותן. אפשר לומר כמעט שהמחלוקת בין יוסף ליהודה היא המחלוקת הבסיסית בין צדיק גמור לבעל תשובה. יוסף הוא, כפי שיתברר מההמשך, צדיק גמור. צדיק גמור אסור לו לחטוא, כי אם הוא יחטא, הוא כבר לא צדיק גמור. לעומת זה, יהודה הוא הבעל תשובה. בעל תשובה זה מי שחוטא ושב. נשאלת השאלה, האם אי אפשר שגם יוסף יעשה תשובה? התשובה היא שיוסף איננו יודע שאפשר לעשות תשובה. כלומר, אנחנו לא יודעים עד שיהודה מלמד אותנו את זה, שהתשובה מועילה, שהיא יעילה. יהודה הוא זה שלימד את יוסף שהתשובה יעילה. בסדר? לכן בינתיים התהליכים של יוסף הם תהליכים כפויים. מה משמעות התהליכים הכפויים האלה? הרי למדנו שיש פה מחלוקת בסיסית בין שתי השיטות. יוסף תומך ברעיון הקוסמופוליטי של ירידה לגלות לשם תיקון אומות העולם. השפעת קדושה שם. ואילו יהודה סבור שצריך להקים מרכז בארץ ישראל ושאליו גויים ידרושו. יבואו אליו. זה שני סוגים שונים של משיחיות, מה שעתיד להתברר בסוף כמשיח בן יוסף, משיח בן דוד, שני סגנונות של גאולה. על מנת לפעול אצל אומות העולם, צריך להתבולל. אפרים, בעמים הוא יתבולל, אומר הנביא. זה מסוכן מאוד להתבולל. אפשר להתבולל בתנאי אחד, שאתה נשאר בפנימיותך עברי לחלוטין. יוסף יודע שהוא קדוש מטבע בריאתו. ולכן הוא מסוגל להסתכן בתבילה בתוך הים של מצרים, כי הוא יודע שדבר לא יפגום בקדושתו. לעומת זה, יהודה מאמין בקדושה הבכירית, הקדושה הדתית, אפשר לומר, שהיא פרי יוזמתו של האדם. אם יהודה ייפול, יש לו לאן לשוב, אבל צריך הגנות. אני אסביר את עצמי קצת יותר. הרב קוק לימד אותנו בספר איגרות ראייה, איגרת תקנה, שקדושת ישראל בנויה על שני יסודות. קדושה סגולית וקדושה טבעית. וקדושה בחירית. סגולה ובחירה. מה זה קדושת הסגולה? הכוונה שאני קדוש מעצם מעובדת היותי יהודי. הדבר הזה איננו תלוי בבחירתי, כך ריבונו של עולם יצר אותי. המידה הזאת מודעת מאוד אצל יוסף. יוסף יודע שהוא תמיד יישאר עם הקדושה הסגולית. ולכן הוא איננו מפחד להתמודד עם הסכנות של הגלות. מה שאין כן יהודה, הוא מודע לקדושה השנייה שהרב קוק מדבר עליה, הקדושה הבחירית, הקדושה שתלויה במעשים. אם אני ארד לגלות, אני עלול לעשות חטאים נוראים. לכן עדיף להישאר בחומות הגנה, בתוך המרכז הארץ ישראלי. ואם כבר החטא חטאים, הם לא יהיו חטאים כל כך איומים כמו חטאי ההתבוללות. הדבר היחיד שיכול להפיל את יוסף, זה אשת פוטיפר. אם הוא ייפול בידי אשת פוטיפר, אין לו חזרה. לעומת יהודה, שגם אם הוא נופל לאן שהוא נופל, יש לו חזרה ותיקון. לכן אפשר לומר, יהודה מוכן להסתכן בחטאים, אבל בחטאים בערבון מוגבל. חטאים כאלה שאפשר לשוב מהם בתשובה. לעומת זה יוסף, שהוא צדיק גמור, מוכרח שלא, מוכרח, תודה רבה, שלא לחטו. ובכן, אחרי כל ההקדמה הנפלאה הזאת, התיאורטית הזאת, אנחנו יכולים עכשיו לגשת אל הפסוקים. פרק למד ח', פסוק א', ויהי בעת ההיא. וירד יהודה מאת אחיו. מבחינת הסדר הקרונולוגי של מה שקורה בפרשה הזאת, מוכרחים להניח, אם רוצים להישאר בגדר הרציונליות, שהפרשה הזאת התרחשה עוד לפני מכירת יוסף. כי אם לא, פשוט מבחינה קרונולוגית יש קשיים עצומים שמכריחים להניח שילדו ילדים, הולידו ילדים בגיל 8. אמנם הגמרא אומרת את זה, כי הגמרא איננה מפחדת מכל אפשרות, אבל למעשה, נגיד מצד הפשט היותר רציונלי, מוכרחים להניח שזו פרשה קדומה יותר. אבל היא הוסמה פה כדי להנגיד בין הגורל של יוסף לגורל של יהודה. פסוק א', ויהי בעת ההיא, וירד יהודה מאת אחיו, וית עד איש עדולמי, ושמו חירה. מה בעצם יהודה מתכוון לעשות בחיים שלו? הוא רוצה להקים את המדינה העברית. ויית משון לנטות, כלומר הוא נטע שם אהולו, כן? אבל מה בעצם עומד בפניהם? הרי ראינו בתחילת הפרשה, וישב יעקב. ביקש יעקב לשבת בשלווה. מה זה לשבת בשלווה? רצה להקים את המדינה שהקדוש ברוך הוא ציווה לאברהם להקימה. כן? ועשך אל הארץ אשר אראך ועשך לגוי גדול. אין שום רעיון של גלות, כן, עבור, אז אם כן הגיע הזמן להוציא לפועל את התוכנית. אם כן, הוא מתחיל ליישב את הארץ. וית עד איש עדולמי הוא שמו חירה. מי זה החירה הזה? חזל אמרו, נא לא להתפלל, לא להרים גבות, אפשר בעצם להרים גבות. אמרו חזל, חירה זה חירם. מלך צור. חירם מלך צור שסיפק ארזים למקדש של שלמה. והוא בעצמו נגיד צור שיחזקאל הנביא מנבא עליו. יוצא שהוא חי הרבה זמן, בימי יהודה כבר היה בחיים, וחי עד ימי יחזקאל. זאת אומרת שהאיש בערך חי 1,000 שנה, אולי אפילו קצת יותר. נו, זה לא הרבה. אבל בכל זאת, כן? מה זה החירה הזה? חירם מלך צור. מי זה הצורי? הצורי זה סוג של כנעני, שיש לו קיום בארץ בצידו של עם ישראל. זה הדגם של הגר תושב. חז"ל אמרו, חירם, גר תושב היה. כלומר, זה הערב רב הארץ ישראלי. בעוד שביציאה ממצרים מצטרפים אלינו מאומות העולם מבחוץ, יש גם הגר אשר בקרבך. ומערכת היחסים האוניברסלית שיהודה יכול להעמיד, היא מערכת יחסים עם האומות יושבי הארץ. לא עם מצרים למשל, לא עם האנושות בכללה. ומתוך המערכת היחסים שהוא יבנה עם הערב רב הזה, זה ישמש כדגם עבור כלל האנושות בהמשך. וירא שם יהודה בת איש כנעני, ושמו שוע. ויקחיה, ויבוא אליה. ותהר ותלת בן, ויקרא את שמו עיר. אברהם התחתן עם אחותו, אחייניתו, קרובתו. אומר אברהם לאליעזר עבדו, לא תיקח אישה לבני מבנות הכנעני. רבקה אומרת, קצתי בחיי מפני בנות חטא. אם לוקח יעקב מבנות חטא כאלה, למה לי חיים? אומר לו יצחק, אם כך, לך אל חרן, פדנה ארם, אל בנו, ויקח לך אישה מבנות בתואל אחי אמך. אם כן, יש הקפדה במשפחה שלא מתחתנים עם כנעניות. מגיע הדור הרביעי, יהודה, בלי להתבלבל, נושא כנענית. מה קרה? צריך לברר בעצם מדוע לא להתחתן עם כנעניות. מדוע בנות בתואל טובות מבנות כנען? כנראה, בגלל שהם עם המשפחה. הזהות הישראלית טרם נולדה לאורך כל תקופת האבות. אברהם, יצחק, יעקב, אליהם אבות. הם אינם בנים. ולפי מה שלמדנו, המחלוקת בין יוסף לבין יהודה היא האם תקופת האבות, סליחה, האם תקופת האבות הסתיימה או שמה לא הסתיימה. עבור יוסף עדיין לא הסתיימה, לכן הבירור צריך להימשך בין האחים, ואילו יהודה סובר שהסתיימה תקופת האבות, נולדה הזהות הישראלית. כיוון שהיא נולדה, הגיע הזמן לצרף אל כנסת ישראל נשמות של צדיקים מאומות העולם. מאיזה צדיקים, מאיזה אומות? מיושבי הארץ, דווקא. לכן יש לו נטייה אידיאלית להתחתן עם כנענית, על מנת לממש את הולדת האומה. ולהקות שורשים בארץ כנען. ניתן לומר אם כן, שהתהליך של יהודה הוא באופן אולי מוטעה, תהליך של חזרה בתשובה אל הארץ. הוא רוצה לשוב אל השורשים הארץ ישראליים. לשם זה הוא מחפש את האוכלוסייה הארץ ישראלית המובהקת, הלו הם הכנענים. לכן הוא לוקח אישה, בת איש כנעני ושמו שוע. מה זה שוע? שוע בעברית זה עשיר. אבל בכנענית מה זה שוע? שוע בכנענית זה דקל. דקל. נכון? דקל. יש עוד שם לעץ הדקל. תמר. נכון? אהה. אז מה ההבדל בין דקל לתמר, אם כן? זה העץ, לא על שם הפירות. כלומר, זה העץ הלא פורה. תמר זה הפורה. אז אנחנו מבינים שיש איזושהי טעות אצל יהודה, הוא פנה אל הדקל ולא אל התמר, בהתחלה. מה זה אומר? טוב, אבל נראה. כי מה שקורה זה הילדים שנולדים לו מבת שוע מתים. ותהר ותלת בן ויקרא את שמו ער, ותהר עוד ותלת בן ותקרא את שמו עונן. ער, עונן, זה שמות של כוח. כן, ער זה ערנות. כן, עונן, כוח. כן, זה כוחות, עון. וזה יכול להיות גם עונן מלשון צער. ער מלשון חורבן. ערו ערו. כן? עד היסוד בה, להרער. אם כן, השמות האלה הם דו משמעיים. ותוסף עוד ותלת בן ותקרא את שמו שלה והיה בכזיב בלידתה אותו. אומר האריזל, כאן נרמז בן קוזיבה, שעתיד לצאת מיהודה. ויקח יהודה אישה לער בכורו ושמה תמר. מי זאת התמר הזאת? לפני כן אומרים על בת שוע שהיא בת איש כנעני. אבל האישה הזאת ושמה תמר, אין לך מושג מי, מאיפה היא באה, מאיפה היא צצה. אמרו חז"ל, תמר, לא בעיה, זו הבת של שם. בהנחה ששם הוליד אותה בשנתו האחרונה, תמר היא בת 180. צעיר, לעומת חירם מלך צור שחי למעלה מ-1,000 שנה, מה זה 180 שנה? ברור שחז"ל לא מתכוונים כפשוטו, כן? אגדות חז"ל האלה, צריך להבין אותה באופן יחסי. כוונת חז"ל היא לומר שיש איזושהי טעות אצל יהודה. הוא רוצה לחזור בתשובה אל הארץ. לכן הוא מחפש את מה שהיה לפניו. מה היה לפניו? כנענים. יאללה, הולכים על כנענים. אבל הכנעני זה לפניו צמוד מדי. צריך לחזור אל שורש החיים, אל שם, אל אבי המשפחה, אל הזהות המקורית. משל, למה הדבר דומה? לאדם שהחליט יום אחד שהוא רוצה להיות רציני, לחזור בתשובה. אז הוא מחפש כמו מי להיות. והוא מוצא באלבום התמונות את התמונה של הסבא רבא שלו שהיה רב, והיה לבוש בבגדי קוזקים, ואומר לעצמו, זה היהודי, זה מה שאני רוצה להיות. אז הוא חוזר בתשובה, בעצם הוא לא חוזר בתשובה, הוא חוזר אחורה. הוא חוזר אחורה. כי הוא בעצם לוקח, הוא רוצה לוותר על המהלך ההיסטורי שהוא עבר ב-150 שנה האחרונות, והוא קורא לחזור בתשובה, זה בעצם ריאקציונריות, קוראים לזה בשפה המקצועית. הוא רוצה לחזור אל השלב הקדום יותר. כשמצד האמת הוא צריך לחזור אל שורש זהותו, אל העבריות. בטרם הידרדרה זהותו העברית לכל מיני סוגים של יהדות גלות, של יהדות גלותית. אז אותו דבר קורה ליהודה. הוא עושה תשובה אל בת שוע הכנעני, אבל זה לא פורה. ואז הוא צריך לעשות תשובה אל תמר, ביתו של שם, וזה פורה. כן? בת עדיאל. אולי גם. בת אליעם, סירה, בת אליעם. אליעם, כן. כן, עיר מוזקן, נכון. ככה. ויהי ער בכור יהודה, רע בעיני השם, וימיתהו השם. למה הוא היה רע? לא ברור במה. אבל כנראה זה קשור למשהו בפוריות. כן? גם הברית כנראה. ויאמר יהודה לעונן, בוא אל אשת אחיך ויבם אותה והקם זרע לאחיך. כאן מתחדש פה חידוש עצום מבית מדרשו של יהודה, שנדון בו בפעם הבאה. שלום.